שלום לכם, תודה שאתם מצטרפים אלינו, אנחנו כאן עם חיים חדשים, סדרת התוכניות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן, שלום לך הרב לייטמן.
שלום לכולם.
מספר התוכנית שלנו היום הוא 1238 והנושא שלנו הוא איכות חיים. תראה הרב לייטמן, אם אני בודק את הפרמטרים שלפיהם בודקים היום ברחבי העולם, האם אדם חי באיכות חיים גבוהה או איכות חיים נמוכה, אני מוצא שם נתונים כמו דיור, האם יש לו בית, אין לו בית, האם יש לו רכב, אין לו רכב, האם יש לו בתוך הבית את כל מה שהוא צריך כדי לחיות נורמלי, שזה יהיה מכשירי חשמל, שזה יהיה ריהוט, האם יש לו מספיק תקציב להשקיע בתרבות ופנאי, האם הוא יכול להרשות לעצמו ללכת להצגה, לראות סרט, לנסוע לנופש, האם יש לו ביטחון אישי, האם יש לו מקום עבודה, האם יש לו אפשרויות להעניק חינוך ברמה גבוהה לילדים שלו, לשלוח אותם לאוניברסיטה וכן הלאה. יש הרבה 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 פרמטרים שמגדירים האם אדם חי באיכות חיים נמוכה או באיכות חיים גבוהה, ברמת חיים נמוכה או ברמת חיים גבוהה. ואם אני בודק את זה גם לאורך ההיסטוריה, רואים שהאדם תמיד שאף להיות טוב. השאלה הראשונה שלי אליך לגבי איכות חיים, יש איזו הרגשה שטבועה באדם שאיפה טבעית לחיות ברמת חיים גבוהה. מאיפה זה נובע?
בזה שהאדם הוא אגואיסט, והוא רוצה שיהיה לו טוב מה שיש לכולם לפחות, כי הוא מתבייש אחרת. ואם אפשר, אז אפילו יותר מכולם, זה תלוי באיזה חברה הוא נמצא. לפעמים הוא מתבייש שיש לו מדי. ולפעמים הוא מתבייש שיש לו פחות, אבל לפחות לחיות כמו כולם, המילה הזאת כמו כולם לא מובנת כל כך, אבל נגיד זה הוא רוצה שיהיה לו בטוח.
זאת אומרת השאיפה לרמת חיים גבוהה היא נובעת מכך שאנחנו יצורים חברתיים ומודדים את עצמנו ביחס למה שיש לי או אין לי ביחס לאחרים.
כן, אני תמיד מודד את עצמי כלפי משהו. אם הייתי חי באיזה ג'ונגל, אז הייתי מודד את עצמי כלפי השכן שלי, שאוהו, לשכן שלי יש לו שם איזה סמרטוט צבעונית, ולי אין. והייתי מקנה בו, הייתי מרגיש את עצמי שאני ממש אומלל וחוסר מזל.
הבנתי, זאת אומרת, האדם תמיד מודד את עצמו ביחס לאחרים, ובהתאם לכך מגדיר את רמתו.
אמן.
אם אני מסתכל על הדור שלנו לעומת דורות קודמים, נגיד היום יש לי דברים שסבא של סבא שלי, אני חושב לא חלם שהם בכלל ייתכנו במציאות.
נכון.
זאת אומרת, רמת החיים שלנו כל הזמן הולכת וגדלה. למה זה כך? למה רמת החיים שלנו מדור לדור הולכת וגדלה?
כי אגו שלנו גודל וגודל, ומחייב אותנו לעשות, לבנות ולהיבנות ולייצר ולקנות ולמכור כל מה שרק בא.
אם הייתי שואל אותך, מה לדעתך הגורם החשוב ביותר שמשפיע על ההרגשה של אדם, האם הוא חי ברמת חיים גבוהה או נמוכה? אני אספר לך על כמה גורמים שאומרים במחקרים שהם משפיעים על זה, ואני רוצה לשמוע ממך מהו בעיניך הגורם המהותי ביותר. אומרים שאם האדם נתון בלחצים, חס ושלום ממצב בריאותי, חס ושלום מאובדן עבודה, מתחים במשפחה, התנתקות מחברים, אז הגורמים האלה של הלחץ מורידים את רמת החיים שלו. ציפיות שיש לו בחיים, אמונות שלו, האישיות שלו, התכונות שלו, האמצעים שיש בידו להתמודד עם האתגרים שהחיים מספקים לו, וגם רמת העושר שלו ביחס לאחרים, כמו שאמרת. מכל הגורמים האלה, ואולי מגורמים אחרים, איך תגדיר את הדבר המהותי ביותר שמשפיע על ההרגשה של אדם, אם הוא חי ברמת חיים גבוהה או ברמת חיים נמוכה?
הרגשת העושר. שהיא לא תלויה בכלום.
מה זאת אומרת היא לא תלויה בכלום?
עד היום הוא היה חי מיד לפה בדולר ביום, ומהיום והלאה הוא יכול לחיות בחמש דולר ביום. זה הוא חושב על עצמו, זה נראה לו שהוא כבר מלך העולם. הכל תלוי ביחס כלפי מה הוא בודק את עצמו.
ובמה תלוי היחס כלפי מה האדם בודק את עצמו?
מי הוא ובאיזה חברה הוא נמצא, וכלפי איזה רמה ואיזה נתונים, כן? הוא בודק את עצמו.
היום בחיים המודרניים בדרך כלל אדם מאוד מאוד ממוקד במישור הכלכלי. זאת אומרת, כמה אמצעים פיננסיים יש לו על מנת להרשות לעצמו את מה שהוא רוצה. ובדרך כלל אנשים נמצאים באיזה משוואה מאוד מאוד פשוטה ובסיסית, שאומרת כמה כסף יש לי, זה מגדיר את המצב הסוציו-אקונומי שלי, וגם את רמת החיים שבה אני נמצא. כן. איך קרה שהכסף הפך להיות גורם כל כך דומיננטי בהגדרה העצמית שלנו, באיזה רמת חיים אני חי?
כי אנחנו עשינו את זה ככה. כסף זה אקוויוולנט הכללי, שלפי זה אנחנו מודדים את האדם, רמת החיים שלו, רמת היכולת שלו לרשות לעצמו מה שהוא רוצה. ואנחנו, לפי זה אנחנו מודדים את מה הוא, מי הוא, איזה אדם הוא. כי הרצון לקבל שלנו הכללי, האגו שלנו, דורש מאיתנו כל פעם מילואים חדשים, ואם אנחנו יכולים לספק את המילואים האלו לאגו שלנו, אז יוצא שאנחנו מוצלחים.
אנחנו חיים היום בתקופה של הקורונה. כן. שהיא באה ומשנה הרבה דברים בחיים שלנו. מדברים על זה שהרבה דברים שיכולנו להרשות לעצמנו בעבר, היום קודם כל מהלחץ ואי הוודאות לקראת, אתה יודע, מה יהיה, אנשים קודם כל, אתה יודע, נשאיר את הארנק בכיס, לא דחוף לשחרר עכשיו את הכרטיס האשראי לכל מיני דברים שאנחנו לא חייבים.
כן.
ומדברים על זה שבאופק יכול להיות שאנחנו נצטרך קצת לרדת ברמת החיים. איזה שינויים אתה צופה שהקורונה תביא לרמת החיים שלנו כבני אדם?
אני מקווה מאוד שקורונה היא תתקן אותנו. אנחנו כבר התחלנו מלפני 70, 80, 90 שנה אפילו. אחרי מלחמת העולם השנייה התחלנו לבנות את עולם לא מציאותי. לא מציאותי. שבו אנחנו לא מייצרים את הדברים שאנחנו צריכים אותם, אלא מייצרים את הדברים שאנחנו יכולים על ידם למכור ולזכור ולקנות וככה לשחק בינינו. וזה נתן לנו עודף אמצעים, עודף כסף. ולכן אנחנו התפתחנו, במקום שהיינו 2 מיליארד אנשים, אנחנו היום 8-9 מיליארד, וזה תוספת שאין בה שום היגיון. אנחנו לא פיתחנו תעשייה במיוחד, או דברים הכרחיים לנו, אלא אנחנו פיתחנו דברים שיש בהם סך הכל העודף. עודף, מה שלא היה קודם. אני לא אומר שזה רע או טוב, אבל זה פשוט מה שכתוב לכו ותתפרנסו זה מזה, שאין בהם צורך ממש חיוני לחיים. ולכן אני חושב שדברים האלה הם עכשיו צריכים לרדת. קודם כל מאיתנו, השומן הזה ממש עודפים האלו צריכים לרדת מאיתנו, ואנחנו צריכים להגיע למצב שבאמת עד 10% מהאנושות עובדת ו-90% מהאנושות לא עובדת. פשוט מאוד לא עובדת, כי באמת אין לה צורך לעבוד. זה שאנחנו פתחנו בכל פינה מספרה וקיוסק וכל מיני דברים כאלה וכאלה ובתי מלון ומטוסים, ואנחנו עשינו הרבה הרבה דברים מלאכותיים שלא היה בהם שום צורך הכרחי, ואנחנו התחלנו לחשוב שזה החיים וכך צריך למלות את החיים. ודבר הזה הוא לא מתקבל לדעת. כי אנחנו חיים כאן סך הכל בין חיים למוות, מספר חיים שאנחנו צריכים לסדר בהם את החיים שלנו. ולא ממש להרוס את הכדור הארץ מכל מכל מה שאנחנו יכולים למצוא בו, מכל היצרות שלו. ולכן אני בטוח שאנחנו לא יכולים לחזור לעבודה כמו שהיה. אלה נו אולי עד חצי מהאנשים יכולים לחזור, בעיניי זה אפילו עד 90% אין להם שום צורך לחזור לעבודה. ואנחנו צריכים להשקיע את עצמנו בתיקון שלנו. העבודה היא עבודת בית, מה שנקרא, שאנחנו נעשה עבודה על עצמנו, על החינוך, אנחנו וילדים שלנו, ממש בצורה מאוד קפדנית, מי אנחנו, מה אנחנו, בשביל מה קיימים, למה קיימים, לשם מה, למלות את עצמנו עם המהות החיים הנכונה, וזה בעצם יהיה העיסוק שלנו. אני מאוד מקווה שככה זה יהיה. דיברתי על זה כבר עד לפני חודשיים, שקורונה התחילה, ואני כמעט רואה את זה, איך שזה מתממש.
האם הירידה שאתה צופה ברמת החיים תשפיע על מצב הרוח של האדם? האם היא תעשה אותנו עצובים?
עצובים? למה? לא, זה הכל תלוי, זה הכל תלוי בחינוך שאנחנו צריכים לתת לעצמנו. עד כמה שאנחנו, נבנה את עצמנו בצורה נכונה, שאנחנו נהנה מהחיים, כי אנחנו כל הזמן היינו רצים, 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 8 שעות בעבודה, שעתיים בדרך הלוך חזור, לזרוק ילדים לבית ספר, לגן, להחזיר אותם בחזרה וכו'. לא, לא צריכים את זה בכלל. צריכים לדעת שאדם חי לא כדי למלות את החיים האלו על פני כדור הארץ ברוח שהוא משוטט ממקום למקום. אלה, אנחנו צריכים לראות מהות החיים, עם מה אנחנו מסיימים את החיים, שזה דבר מאוד יפה צריך להיות, שאנחנו צריכים במשך כל החיים לחיות אותו, וזה להפוך את האנושות שלנו לאנושות גלובלית אינטגרלית, בצורה כזאת שאנחנו כולנו כעם אחד, כאיש אחד, בלב אחד, וזה המטרה של כל האנושות. ועד שלא נעשה את זה, יהיו לנו מכות מהווירוסים למיניהם כל הזמן.
אתה מדבר על איזשהו שינוי ביחסים שיש לאדם עם בני האדם האחרים?
כן.
אז למה השינוי הזה צריך לעבור דרך ירידה ברמת החיים של האדם? לכאורה זה לא
חשוב. אני לא דיברתי על רמת החיים. אני דיברתי רק על זה שאנחנו נמצאים בעסקים לא נכונים.
ומה הולך להיות לראייתך ברמת החיים שלנו? היא תישאר אותו דבר כמו שאנחנו רגילים להיות עכשיו?
אפילו יותר. רק אני חושב שעל ידי חינוך אנחנו נגיע למצב שהאדם לא יצטרך כל הדברים האלה. לא יצטרך. אני יודע על עצמי שברגע שאני התחלתי לעסוק במהות החיים, במטרת החיים, אז אני כבר לא אדם שרץ לכל מיני מקומות, ואומנם שאני מאוד קשור עם כל התרבות וחינוך, ובשבילי מוזיקה, תיאטרון, במיוחד זה אופרה או איזה קונצרט סימפוניה, זה משהו, אבל זה הכל כבר מתקבל בצורה אחרת. שהעיקר בשבילי זה לעשות מעצמי כמה שאפשר בן אדם. בן אדם רוצה להיות.
העיסוק הזה זה בעצם פיתוח האישיות של האדם, זה פיתוח עצמי, מימוש עצמי שלו, להיות אדם, לבנות את עצמי כאדם, זה משהו שישפיע על ההרגשה של האם החיים שלי הם באיכות נמוכה או באיכות גבוהה, אני ארגיש יותר...
לא, לא שייך אחד לשני. אתה יכול לחיות בארמון של מלך ולהרגיש את עצמו שאתה לא זה לא שמגיע לך או כן מגיע, אתה בכלל לא חושב על זה, יש לך להתעסק במשהו, נגיד שאתה גם כן נמצא כמלך וגם כן אתה מדען. אתה מבין? מדען. אז בשבילך מדע שלך שאתה רוצה עכשיו לפתוח, לגלות, לעשות כל מיני ניסוי כזה וכזה, בשבילך זה העיקר. מה אכפת לך שם כל מיני תקסים האלה של מלוכה? כן? זה, אנחנו רואים את זה, אנשים אמיתיים, יש להם במה שהם עוסקים, בדבר הקטן ביותר, אולי הוא כל החיים חוקר איזה ג'וק קטן שיש לו בקופסה, ולא זקוק לשום דבר אחר.
זאת אומרת, אתה מתייחס לסיפוק שאדם מרגיש מהחיים שלו, ולמילוי כזה הפנימי, כמשהו שבעצם מקושר לנקודה מאוד מאוד מסוימת, האם הוא עוסק במשהו שהוא מרגיש שהוא מהותי לחיים שלו, או לא מהותי לחיים שלו?
כמה שהוא אדם יותר גדול, הוא צריך לשחק, להתעסק, לחקור דבר היותר קטן.
עכשיו, אם אתה מסתכל קדימה, בתהליך הזה שבו אנחנו עוברים איזשהו שינוי, ממה אנחנו הולכים לשאוב את הסיפוק בחיים? מה ייתן לנו שמחת חיים? אם פעם הייתי רגיל לנסוע לנופש בחוץ לארץ 7 פעמים בשנה, אני אמשיך לנסוע 7 פעמים בשנה, אני אסע פחות, אני אסע יותר.
נגיד שכמה שאתה רוצה. נגיד כמה שאתה רוצה תסע. אבל אנחנו צריכים לדאוג שלא שאתה תסע עד סוף החיים ואחר כך החיים נגמרו ונקבור אותך. אלה שאתה תרצה למלות את החיים שלך במשמעות על.
זה מילה יפה, משמעות.
הכי גבוהה שאתה יכול להיות. זהו. ואז אתה, ותעשה את זה. ואם אתה צריך בשביל זה לטוס כל הזמן באוויר, להיות תהיה באוויר.
איך אדם ממלא את החיים שלו במשמעות על? מה ההגדרה של משמעות על? איך אתה מגדיר משמעות על?
אתה שלם עם מה שאתה חי, עם הנקודה שנולדת ועם הנקודה שאתה מת. לידה וחיים ומוות ואין סוף בכלל, למעלה מהזמן, הכל זה בשבילך אותו דבר.
מה זה תלוי? במה זה תלוי דבר כזה?
בזה שאתה נמצא ב בדבקות עם מהות החיים. כן. והכל עובר עליך. פשוט ישנה מטרת החיים, ישנה מהות החיים, ואני יודע את זה, ואני נמצא בזה, ובהחלט בשבילי אני חי. מה זה זאת אומרת אני חי? כי אני מממש את החיים בכל רגע שאני קיים.
התחושה הזאת היא זו שבעצם מגדירה האם לאדם יש חיים איכותיים יותר או איכותיים פחות?
לפי זה הוא בודק את עצמו. עד כמה שחיים שלו הם יותר ויותר איכותיים. במה? בזה שהוא מממש אותם במהות החיים יותר גבוה.
האם התקופה הזו של הקורונה באה לשנות לנו את ההגדרות שלפיהם אנחנו מודדים האם החיים שלנו איכותיים יותר או איכותיים פחות?
בהחלט.
מה מהות השינוי? לאן אנחנו הולכים?
אנחנו יושבים בבית, קודם כל לא רצים עם מהירות הרוח ככה לכל המקומות, כן? ואנחנו, יש לנו זמן לחשוב, גם להתחבר עם המשפחה, לחשוב על החיים שלנו, מה שנעשה, וחושבים קצת יותר על החיים עצמם, שיכולים להיות כן ולא. היום אנחנו חיים, אחר כך מי יודע מה מחר. זאת אומרת, זה הכל מעורר אותנו, קצת מעמיד אותנו, מנענע אותנו, ואני מרגיש שינויים טובים מאוד, במיוחד בקורונה הזה. האנושות לא רוצה בעצמה, ואתה תראה שהאנושות לא חוזרת לכל העסקים שלה. היא לא, לא חוזרת. יחזרו אנשים שמתעסקים שעובדים במפעלים, בשדות, בכל מיני דברים ההכרחיים לנו לקיום. אבל כל העניין הזה של השירות שנותנים אלו לאלו ואלו ואלו, חברות ההשקעה למיניהם, כל מיני דברים, כל זה, אתה תראה עד כמה שזה ייפול.
האם האדם ירגיש שמשהו נלקח ממנו, שמשהו חסר לו?
לא, הוא לא ירגיש שזה נלקח ממנו. אולי ירגישו אנשים שהם כל כך מרובים, מרובעים, שזה נלקח ממנו, אבל בעצם לא. זה ניקוי. הקורונה הזה מחבס אותנו.
ממה אנחנו בעצם מתנקים בתהליך הזה? מה יורד מאיתנו?
מעודף האגו שלנו שלא נותן לנו לחיות, שמכניס אותנו לכל מיני כאלו צורות החיים שאנחנו רק רצים. כמו ילדים בחצר. ראית איך שהם רצים? חכה, אל תפריע לי, אני רץ. זה החיים שלנו.
ולאן זה הולך להשתנות? איזה חיים איכותיים יותר?
לזה שאתה אומר לילד, בוא נשב, ספר לי מה יש לך, ואיך עבר היום, משהו, ותעזוב אותי, יש לי חיים, מה אתה אומר לי, מה אתה מספר לי איזה? זהו, ככה נכון?
נכון.
נו, אז אותו דבר אנחנו.
אז מה הנמשל?
הנמשל? לא נמשל, זה ממש, החיים ממש. שאנחנו צריכים לברר מהו מהות החיים.
מהי מהות החיים, הרב לייטמן? מהי מהות החיים?
מהות החיים זה שאני, כמו שאמרתי לך כבר היום, שאני לא ארגיש הבדל בין נקודת הלידה, נקודת החיים ונקודת המוות, אלא הכל זה אחד ולא נגמר. אני חי, חי נצחי.
הנקודה של הלידה, האדם זוכר אותה?
נו, לא זוכר, אבל הוא מתאר לעצמו.
הנקודה של המוות, האדם בדרך כלל מדהיק גם, אותה, אתה
גם
יודע.
גם הוא לתאר, כן, זה, אבל זה נתון שהוא בטוח קיים.
לגמרי, אבל אנחנו לא אוהבים לחשוב עליו, לא אוהבים לקחת אותו בהשבון. אז כשאתה קושר את מהות החיים, השאלה שלי באה מתוך ההגדרה, אמרת
שמה... אני רוצה להגיד שאנחנו רוצים להגיע למצב שאין זמן, אין מקום. שאנחנו מגיעים למצב שהוא נקרא רוחני. אין זמן ואין מקום. זהו.
מה יש?
כלום, הכל. חוץ מהגבלות האלה, זמן ומקום. ותנועה.
תסביר את עצמך קצת יותר, זה מסקרן מאוד.
אני מבין שזה מסקרן, אבל זה קשה להסביר. כל החיים שלנו הגשמיים, הם קיימים בשלושת האלו הנתונים שמקבילים אותנו, זמן, תנועה ומקום. ואם אנחנו מתעלים למעלה מהם, וזה אפשר גם לפי איינשטיין, גם לפי הפסיכולוגיה אפילו קצת, אבל העיקר לפי חוכמת הקבלה, אם אנחנו מתעלים למעלה מזה, אז אנחנו לגמרי, לגמרי נעשים חופשים, כמו שכתוב למיתים חופשי. איזה מיתים, לאיזה מוות מתכוונים, לאגו שלנו, לרצון לקבל. שאם אנחנו ממיתים אותו, אז אנחנו נעשים חופשים, ולא מרגישים לא זמן, ולא תנועה, ולא מקום. אלו הפרמטרים האלו, הם קיימים רק בהרגשת הרצון לקבל שלנו, האגואיסטים.
התהליך שתיארת עכשיו, של להמית את האגו, האדם צריך להמית משהו בתוכו? אם כן, מה בדיוק הוא צריך להמית בתוכו? להמית זה נשמע לכאורה הפוך מצמיחה, הפוך מחיים.
כן, אבל תלוי מה, אם נגיד זה אותו וירוס, אז אתה רוצה להמית אותו.
לגמרי.
נו, זהו.
אז את הווירוסים אנחנו, המזיקים אנחנו רוצים להמית, זה ברור.
זה האגו שלנו. זה בדיוק האגו שלנו.
למה אתה מתכוון?
כי אנחנו צריכים להעמיד את הרצון לקבל שלנו האגואיסטי, שכל הזמן מושך אותי לכל מיני צורות כאלה שאני חייב להתפטר מהם, לצאת מהם, ואני חייב, להתעלות למעלה מזה. אם אני עושה את זה, ולזה מיועדת תחומת הקבלה, אז אני יוצא למרחב אחר. מרחב, נגיד, כשאיינשטיין, אני חושב, גם כן חלם על זה, אבל הוא לא יודע איפה זה נמצא. שזה להיות למעלה מהזמן, תנועה ומקום. להיות למעלה מההגבלות של האגו שלנו. זה הגבלות פסיכולוגיות. מה שהיה בפיזיקה של ניוטון, זה שהם קיבלו את ההגבלות האלה כעובדה קיימת. איינשטיין אמר לא, ההגבלות האלה הם יחסיות, זמן תנועה ומקום, ואנחנו יכולים לשנות אותם. אם אנחנו לא יכולים, הטבע נמצא בכל מיני כאלה מצבים ששם זה משתנה. והחוכמת הקבלה אומרת, אנחנו יכולים בעצמנו לשנות אותם, זמן תנועה ומקום, ולהיות בקורדינטות האלה, בנתונים האלה, חופשיים, לשנות אותם איך שאנחנו רוצים. הכל תלוי עד כמה שאנחנו מתעלים למעלה מהאגו שלנו. כי האגו שלנו שבתוך האדם, הוא נותן לאדם את השלוש ההבחנות האלה, שהן מגבילות אותנו, ולא נותנת לנו לראות את החיים ללא בלתי מוגבלים.
איך זה ישפיע על האושר של האדם? שאלה אחרונה, מזה התהלנו?
אין יותר מלצאת מזה. זה אז אתה מאושר, כי אז אתה מרגיש חיים נצחיים, ואתה גם כן מרגיש מה זה נקרא נצח. כאן אתה לא מרגיש נצח, אלא כאילו שאין סוף. אין סוף זה לא נצח, זה אין סוף. זאת אומרת, יש סוף, יש הרגשת אין סוף. זה עדיין לא נצח. ואין תנועה, כי תנועה סך הכל זה גילוי החיסרון ומילוי שלו, שכל הזמן מתחדש חיסרון ומתחדש מילוי, וזהו. אז אין זמן ואין תנועה ואין מקום. המקום עצמו, איפה שאנחנו נמצאים, זה גם כן עניין של החיסרון, הוא גם כן נעלם, כי הוא מציאות של החיסרון, שמשהו חסר. לכן יש לי הרגשת המקום. ריק, מלא, חצי, חצי.
אז עם מה בן אדם נשאר?
האדם נשאר עם הרגשת הנצח.
זה מסקרן. רב לייטמן, לצערי הזמן שלנו נגמר. תודה רבה 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 לך. תודה גם לכם שהייתם איתנו. תבואו שוב, נמשיך. חיים חדשים, כל טוב, להתראות.